כן, אנחנו מתחילים פסקה חדשה היום. נושא אביך. האמת שאת עיקרה של הפסקה הזו למדנו כבר בפסקה הקודמת, מי שזוכר. אבל נחזור עליה כפי שמופיע כאן. כמובן שוודאי נכתבה כדי חידוש, בשביל החידוש שיש בה. אף שתיקרא דברים, כבר ראינו באמת בפסקה א', בתחילתה של פסקה א', שדיברנו על הדיבור החיצוני והדיבור הפנימי, הכוונה והשם, חוכמת הלב וחוכמת הפה, דברים שכבר שוחחנו עליהם, אבל נקרא את הדברים שוב, כפי שמופיעים כאן. ברוך אתה, אדוני, מהעולם שהכל נברא. שלי? אה? זה נראה משהו רק קודם. טעים, אבל בסדר. לא, זה דווקא חם, זה כן, כן. זה לא, זה חם, זה חם, זה חם. בסדר, יותר טוב אפילו. טוב, אנחנו פסקה ב'. פרק א', אם כן, פסקה ב' במוסר אביך. את השתי שורות הראשונות אין אצלכם, אני אקרא אותם, ונתחבר. נתחבר לדף שיש אצלכם. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל על פסוק "הן יראת השם היא חוכמה, הן אחת", שהיא רק היא לבדה חוכמה. כמו שכתב בהקדמת, זה כבר נמצא אצלכם, בהקדמת מסיעת ישרים, בדבר זה ייפלא מאוד. זאת אומרת, הרב שואל כאן, אומר כאן אמירה, ובעקבותיה שואל שאלה שהיא הבסיס לדבריו, לחידושו. לכאורה נראה שלימוד היראה יוצאים בה ידי חובה על ידי כל חלקי הלימוד של היראה. חלקי הלימוד של היראה הם כל ספרי היראה המצויים בארון הספרים היהודי, וכל מה שנוסף עליהם, במרוצת השנים, כל מה שנכתב ונהגה ונאמר, כן, על ידי חכמי ישראל שבכל דור ודור, הלא הם הכתובים על ספרי היראה. כן, ניקח ספר ונראה. כן. מצד שני, אומר הרב, זאת אומרת, זה פן אחד, כלומר, לכאורה באמת, מצוות היראה כוללת כל הלימודים שמביאים ליראה. ופה אנחנו בעצם אומרים שמצוות היראה, ככל לימוד אחר, היא כוללת את הלימודים שעוסקים בחוכמה הזו. מצד שני, אמרו חכמים על היראה שהיא לבדה חוכמה. וזה אנחנו לא מבינים. מצד אחד, בהתחלה אמרנו שהיראה דומה לכל שאר החוכמות בזה, שהיא מצריכה לימוד ועיון בספרים שעוסקים בה. מבחינה זו היא כמו כל החוכמות כולה, כי כל חוכמה צריכה לימוד. אתה רוצה ללמוד הנדסה, אתה רוצה ללמוד, אני יודע מה, פיזיקה, אתה צריך ללמוד בספרים. אז מבחינה זו היראה כמו כל החוכמות כולן. אבל באותה נשימה, אנחנו מביאים את דברי חז"ל, מסכת שבת, שם כתוב דבר אחר לגמרי, שרק יראת השם היא חוכמה. לא ברור? אז תחליט. היא ככל החוכמות? במובן זה שצריך ללמוד גם אותה מתוך הספרים? או שהיא לבדה חוכמה? אז במה היא לבדה חוכמה? אם יש לה מכנה משותף כל כך רחב עם שאר חוכמות, אז במה היא לבדה חוכמה? תחליט. לכאורה דבר והיפוכו. נכון? זו השאלה שמציב הרב בפתח דבריו, כן? ומכוח השאלה הזו הוא בעצם מחדש את חידושו. אנחנו נראה את זה מיד, אבל אני חוזר שוב על הדברים כדי שהשאלה תהיה בולטת, כי על בסיס השאלה הזו מתפתח כל המאמר. שאלת חכם, חצי תשובה. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל יחד עם זה על פסוק הן יראת השם היא חוכמה, שהן ביוונית זה אחת. ואז אומרים, הן אחת, כאילו לומד... קוראים את הפסוק ככה. אחת היא חוכמה. יראת השם. אתה רוצה לדעת מה זו חוכמה? זו יראת השם. אין חוכמה אחרת בעולם. הגזמת, אין חוכמה אחרת. לך תראה. לא? לא. אבל ככה אומר הפסוק. אין יראת השם. היא לבדה חוכמה. וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים. כן? דברים מובאים מסילת ישרים. אנחנו תכף נצטרך להסתכל קצת במסילת ישרים כדי קצת לאושש ולברר את דברם של הרב. אבל שלב זה, עדיין לא זקוקים לזה. ודבר זה ייפלא מאוד. פה מתחילה שאלת הרב. איך אתה מגדיר ומכתיר את היראה לגברת החוכמות? בשעה שיש ביניה לבין החוכמות אחרות, מחנה משותף מאוד רחב. והיינו, הצורך וההכרח ללמוד אותם עד שידען, עד שידען. לכאורה, מחנה משותף אדיר. איך אתה מפלה לטובה ולמעלה את היראה? מצד מה? טוב, זה כבר לא שאלה, כי מי שהיה פה באמת בשיעור, בתחילת פרק א', כמו שאמרנו, כבר יודע את הדברים. אבל לא נכתב דבר, אלא בשביל דבר שנתחדש בו. בכל אופן, זו השאלה. דבר זה ייפלא מאוד. הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. שוב, מדגיש את המחנה המשותף. לכאורה, מה ההבדל בינה לבין חוכמות אחרות? הרבה חוכמות צריכות עיון. יש חוכמות שאתה צריך לעיין בהן שנים עד שאתה מבין. אותו דבר. במה נופל כוחם של חוכמות אלו? היא חוכמת העירה. טוב, אז צריך יותר עיון, תגיד. נגיד שאני יודע מה, כמו שיש מקצועות שללמוד אותם אפשר בעשר דקות, יש מקצוע שאפשר ללמוד אותו רק בשנה, יש שנתיים, יש שבע שנים. מה, זה ההבדל, ההבדל הכמותי, זה ההבדל. זה ההבדל. שזה כל התארם הגדול של הן יראת השם היא חוכמה. לבוא ולהגיד שצריך ללמוד אותה שמונה שנים ולא שנתיים. אנחנו חופשים את ההבדל האיכותי, את ההבדל המהותי אנחנו חופשים בין יראת השם, יראת השם לשאר חוכמות, כן. כן.
אני חושב שאולי זה בעברה של החוכמה הזאת.
אתה רוצה לנסות את כוחך לפני שרב אומר. טוב, בוא נו, כן, חשב. מה זאת אומרת?
שאותה חוכמה אחרת, החוכמת חולים, ברגע שאחר שעבדתי לה הרבה מאוד זמן, אבל את המסקנה של אותה חוכמה, אני יכול להעביר לך את זה ביום. את הנוסחה הסופית, את הסיכום הכללי של המאמץ הכללי. אבל... חוכמת העירה היא חוכמה שכל אחד צריך לראות איך זה מגיב אליו. הוא צריך בעצמו לסלול את הדרך. אין קיצורי דרך בחוכמה הזאת. אתה לא יכול ללמד אותי, כאילו, אתה לא יכול לעשות במקומי את עבודת העירה. אני צריך לעשות אותה בעצמי. אני צריך להגיע למסקנות לבד. זה לא עוזר לי לשמוע את זה. זה לא משהו
תיאור. ככה אתה אומר. זה מאוד יפה. כן. אתם נוטים להסכים איתו עם אדם? זה נשמע לכם... נשמע לכם בסדר? מי שרוצה להוסיף משהו, מי שרוצה להעיר עליה מה שהוא אמר. בהנחה שהבנתם מה שהוא אמר. אני מניח ש... או שמעתם, אתה נכון? מה? סליחה? מה זה?
אני אומר שהעבודה הנפשית באמת בדרך שהוא אומר, אבל רכישת הידע של להבין את התהליך הנפשי זה משהו שהם חייבים לעשות. בסופו של דבר, בסילת ישרים, משהו שאתה קורא, אני מוכרש את הידע, ואז חושש את הסתפה עבודה הנפשית. אתה לוקח את הידע, ואז קורס את התהליך. אתה חוזר ומיישם אותו.
הצד של החוכמה החיצונית אפשר ללמוד, אפשר ללמוד זה איש מראהו. אבל בסדר, זה מה שהוא אומר בעצם, שלא יעזור כמה אתה תלמד, בסופו של דבר אתה צריך להגיע לאיזשהו מידה של הזדהות, או לחשוף את היראה בתוך הלב, כך הוא אומר. כל הלימודים האלו תפקידם זה בעצם לעורר את נקודת הלב של היראה. זה מה שרוצה להגיד, מה שנקרא היגיון פנימי, לעומת היגיון חיצוני, שזה דיבור או לימוד וכן. זה מה שרוצה להגיד בעצם. בוא נראה אם באמת דברי הרב מסכימים איתך. כן? אגב, אני חייב לומר ש... מאוד נראה הדברים האלה. מאוד מאוד נראה. מאוד אמיתי. ננסה לראות אם הרב אומר כאן את אותם דברים. כן? נדמה לי שיש כאן איזשהו נימה של חידוש או שוני. כן? אף פשוט קשה להבין את הדברים אחרת מאשר אתה אומר, אני חייב לומר לך, זה קשה להבין את זה אחרת. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה דבר מאוד חזק.
המדע עבד על הנוסחה, הוא עבד על זה שנים, ובסוף הוא מסביר לי זה בשעה וחצי. כל העבודה שלו, אי אפשר לקחת צדיק גדול, והוא יסביר לי איך הוא הגיע לעבודת השם שלו, ואני, הבנתי, אז ככה אני אשים צדיק. זה צריך, זה הולך ברגליים.
נכון. קשה שלא לקבל את הדברים שאתה אומר.
ככה אני זוכר.
קשה שלא לקבל. בואו נראה מה אומר כאן. ודבר זה ייפלא מאוד, אנחנו בשלב הקושייה. הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. והרבה דברים, חוץ מזולת לימודי היראה, צריכים עיון. ואני רואה בזה, והנה בתחילת דבריו, אנחנו שומעים את מה שאתה אמרת נדב, ואני רואה בזה, שכל הלימודים, כל שאר הלימודים, כשאחד מעיין בהם, אחד ומיוחד, בחוכמתו האדירה, הוא יורד לעומק הלימודים, הוא מחדש את תורת היחסות, ניוטון, כוח הכבידה, כל אחד מגאוני ארץ אלו שבהתבוננותם חשפו איזשהו חוקיות ופיתחו את הבנתה, כן? למדרגה מאוד מאוד גבוהה של פרטים ופרטי פרטים, וכן הלאה. וכתבו את מה שכתבו בעשרות או מאות מחברות, בכרכים אבי קרס, שהחוכמה שנמצאת שם היא באמת מופלא מאוד, כמה בן אנוש יכול להבין בשכלו. נו, כל הלימודים, אבל אחרי כל זאת, כל התהילה שקשרנו לראשם של הגאונים האלו, עדיין יש פה עניין. ואני רואה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, אחד ומיוחד, ותוצאות העיונים ימסור לחברו. בקיצור, הוא אחד ומיוחד, אבל הוא מוסר לחברו את הדברים בקיצור. מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. אתה המצאת את הקיטור, אתה המצאת את המנורה, אתה המצאת את הטלפון, אתה המצאת את המצלמה. כל טוב יפה. כדי להמציא את המצלמה, לקח לך 7 שנים לפתח את זה. היית צריך להתמודד עם בעיות לוגיות, כן? עם בעיות מעשיות. סוף סוף הצלחת ליצור מצלמה. וילדים בכיתה ב' כבר עושים מצלמה במעבדה. מישהו, אנחנו עשינו מצלמה, שהיינו בית ספר. פיתחנו תמונות. לפתח תמונות זה חידוש עצור. כדי לפתח תמונה, כדי לעשות מצלמה, כדי להמציא רכב. אנשים היו צריכים לחלום, להגות, להתמודד עם בעיות מעשיות שנים לגבי שנים. היום אפשר למד את זה בכמה שעות, איך עושים את הדברים האלו. אתם רוצים לומר לי שהמכונית תהיה פחות טובה מאשר המכונית של פורד, בכבודו ובעצמו? לא בטוח. בכלל פורד צריכים עוד ללמוד הרבה היום, אלו שמתחרים בהם, למרות שהם ימציאו אולי, יש להם איזה זכות ראשונים לגבי, לא יודע אם כל המכוניות, בכלל המכונית, התאב טיפוס של המכונית בכלל, לא יודע אם זה פורד, אבל יש מכוניות יותר טובות מפורד, אפילו לקחו את היסודות שהוא חידש, זה קוראים לזה גניבה של, כן, מידע טכנולוגי, גונבים מידע, לא צריך להחכים, לא צריכים להמציא את הגלגל מאפס, מקבלים את הדברים כמות שהם, בסכמות, בתרשימים, כן, ועושים את הדבר. מה הסיפור? נגמר הסיפור. לא נוכל לומר בשום פנים ואופן שהתוצר והתוצאה הסופית של הממציא היא טובה יותר מזה שחיכה אותו, מזה שגנב, כן, את חוכמתו. פשוט מאוד. והדבר הזה אמור, לא רק לגבי טכנולוגיה, הרב אומר שזה אמור גם לגבי לימודי קודש אפילו, תחומים נרחבים של לימודי קודש, כאן הוא בעצם נאמן לדברי מסיעת ישרים, שמסיעת ישרים מכניס לקטגוריה הזו של החוכמות החיצוניות, הוא מכניס לא רק את ההנדסה, ולא רק את חוכמת המלאכות, הוא מכניס גם, מסיעת ישרים מכניס לשם גם, את החוכמות של הקודש אפילו, חלקן. כן, כמו שהוא אומר, חלקם ייכנסו יותר אל הקודש, כן, פלפולי ההלכות. גם שם אנחנו מוצאים את אותו עיקרון שאמרנו לגבי הטכנולוגיה, פלפולי ההלכות, מדרשים אפילו, אפילו פסקי הדינים, 3 המקצועות, פלפולי ההלכות, מדרשים ופסקי הדינים. מדרש זה החלק הרוחני, פלפולי ההלכות זה המהלך השכלי בדרך למסקנה, ופסקי הדינים זה המסקנה. 3 החלקים המרכזיים של התורה, הצד המחשבי, לב ליבה של התורה זה המדרשים, הפלפול וברור רצון השם בדרכו אל המציאות, וההכרעה ההלכתית עצמה. בשלושת התחומים האלו, אומר המסיעת דשרים, בעקבותיו הרב, קיים אותו כלל. לא משנה כמה עמלת על סוגיה מסובכת, לא משנה כמה שנים למדת את דברי קצות החושן, כמה שנים שברת את הראש וירקת דם על דברי הראשונים. סוף סוף שאתה מחזיק את העד הזה בתוכך ואתה מספר את זה לחברך, אתה תצטרך עשירית מן הזמן שאתה למד אותה. בפרט אם אתה מבין את מה שלמדת, תוכל למסור את זה. ואותו אדם, לצורך העניין, הוא יודע את הסוגיה. יש לך יתרון, זה פשוט. אבל היתרון, איזה יתרון הוא? כמותי בלבד. יש לך יתרון על פני זה שקיבל ממך את הדברים. אבל זה יתרון כמותי ביסודו. יתרון כמותי ביסודו. הוא מתמצא יותר ממך. אבל את ההלכה אתה יודע. ואם תנהג על פי מה שקיבלת ממנו, אתה מקיים את ההלכה כהלכתו. זה נוגע גם לתחומי הקודש. יגיד לנו מיד הרב בדבריו. בוא נראה איזה דוגמה הוא בחר מתוך הקודש. ואני אראה בזה, אני קורא את זה שוב, שכל הלימודים שאחד מעיין בהם ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה, כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. כמו ענייני הלכה לדוגמה, שבמקום שנפל, עכשיו הרב מראה לנו איפה אנחנו צריכים כוח שכלי להתמודד עם הלכה, כן? אז זה שנכנס לאובי הקורה של הסבך ההלכתי, כן? הוא האחד והמיוחד, הוא אותו אדם שיורד לעומק הדברים, כמו שאמרנו, כן? הרב מראה לנו פה, כן? מה היא, כן? הסוגיה שבה הוא עוסק, למשל, כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק, למשל, מצד סתירת סוגיות, יש סתירת סוגיות, רמי הדדי, יש סתירת סוגיות, מקום אחד כתוב כך, מקום אחד אותו חכם אומר בדיוק הפוך, שאני צריך לשבור את הראש ולהבין איך ייתכן שהוא אומר את ההפך. אז הגמרא לפעמים מביאה הוקימתא, אבל לא תמיד הלומד מבין את משמעות ההוקימתא. צריך להיות לעומק ההוקימתא, העמדה המחודשת, להבין את תשובת הגמרא. צריך לשבור את הראש. נפל קושייה בסתירת הסוגיות בתלמוד. לכאורה אנחנו לא מבינים מדוע פה נאמר כך ושם אחרת. שנופל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים. וצריך שקידה ועיון להעמיד דבר לבריאו. שימו לב כמה ימים ולפעמים שבועות שתלמידי ישיבה יוכל בישיבות הגבוהות משקיעים כדי לפתור או לתרץ או לפרק קושייה אחת ברמב״ם. שעות, ימים, זה פשוט לא ימין. אספר את זורחיה, אספר איזה סיפור כאן, שיעזור לנו מאוד להבין את כל המאמר הזה היטב. לוקח אותנו אמנם קצת קדימה ללב הפסקה, אבל זה גש שייך קצת למה שאמרנו כרגע, כמה צריך להשקיע לפעמים כדי שבאמת דברים יתבררו על בוריים, כן? ולימוד הגמרא והלכה וכן הלאה. אז מסופר על אחד מתלמידיו של רבי ירוחם אמיר, המשגיח. אמיר, משגיח. 25 שנה בישיבת מיר, היה תלמידו של רבי שמחה זיסל, כן? אדם גדול, מופלא, בעל מוסר, באמת מופלא ומיוחד. ובישיבתו, בישיבת מיר, היו הרבה אילויים, לא רק אילויים במוסר, היו גם אילויים בתלמוד. הייתה ישיבה של למדנים, כן? גם למדנים בתלמוד וגם במוסר. והיה שם תלמיד אחד ומיוחד בחבורה. באמת, גאון, משהו יוצא מגדר רגיל. ויום אחד, רבי ירוחם נתן שיחה במוסר, כדרכו בקודש, פעם בשבוע היה נתן את השיחה. השיחה המרכזית שלו, נדמה לי בימי חמישי, אלו השיחות שלאחר מכן שוכתבו ונתפרסמו בשלושה כרכים מופלאים מאוד, כן, בסדרה חוכמה, דעת ומוסר, כרך ד' ה' וו', מאמרים באמת יוצאים מגדר רגיל, ובאחת פעמים שהוא מסר את השיחה שלו, תמיד השיחה הייתה שיחה חוצבת להבות, שיחה מופלאה מאוד, מעומק הלב, אבל השיחה הזו הייתה מאוד מיוחדת, ואותו תלמיד עילוי, הוא בא ושאל את רבו אחרי השיעור, רבי, כמה זמן הכנת את השיעור הזה? כמה זמן הכנת אותו? אז שאל אותו הרב, כמו יהודי טוב, כמה זמן אתה הכנת את החבורה לרמב״ם שהעברת אתמול? אותו תלמיד, אילוי, הוא היה נותן חבורות לתלמידים, כן, בסוגיות קשות, מפרחות. אז שאל אותו, זה היה השיעור שהוא נתן, אותו חבורה שהוא נתן אתמול, התלמיד הזה היה ידוע בתור חבורה מאוד רצית, שיעור מאוד מיוחד, מהלך מאוד מופלא וגאוני של אותו תלמיד. והשיעור הזה היה לשם דבר בישיבה. ב-24 שעות האחרונות. שאל אותו הרב, כמה זמן לקחה להעביר בחבורה אתמול? כמה זמן לקחה ללמוד את זה, לקראת תירוץ הרמב״ם, שתרצת שם כמה קושיות חמורות ברמב״ם? אומר לו, רבי, לקח לי 7 שעות. 7 שעות. 7 שעות לקח לו. נו, וכמה זמן אתה חושב שלקח לי, שואל אותו הרב? טוב, רבי, 4 שעות, לכל יותר, 4 שעות. תרוץ, תרוץ, קדימה, למעלה. רבי, סלח לי, 6 שעות הרב, כמוני, לא יותר, מה, נגיד 7 שעות, חס ושלום, כן, מוריד בכבוד הרב, 7 שעות. 6 שעות הרב, טוב, כמעט שניתנה רשות, אז הוא אמר, 10 שעות. זה לא ככה? רב, אני מרים ידיים. אומר לו הרב, 50 שנה. פלא עצום. זה התשובה של מה שאתה אמרת. הייתי יכול להעביר את השיעור הזה מצד החוכמה, מצד החיצוני של העובדות שמסרתי, אני יכול להעביר אותו בשעה, לסדר אותו, אפילו לא בשעה. לשוני רגילה בדברי מוסר, אני יכול להעביר את הדברים, אפילו לפומרי אתה ככה להעביר את זה. אבל אם אתה שואל כמה זמן לקח לי לומר את הדברים מתוך הלב, עד שהדברים ישבו בתוך לבבי ופי וליבי שווים, 50 שנה לקח לי להרגיש לפני ולפנים את הדברים שאותם אני אומר. לשם דבר, הדיאלוג הזה בין הרב והתלמיד, כן, מביאים אותו בהקדמה של כתבי רבי ירוחם ממיר, בהקדמה שמה. כן, אז מביא את זה אחד מתלמידיו, או תלמידי תלמידיו, מביא את הסיפור המופלא הזה. בעצם זה לא מופיע שם בהקדמה, זה מופיע בספר שנקרא אדם בעיקר. שהספר הזה הוא נכתב להערכת דמותו של רבי ירוחם ממיר, שם מובא הסיפור הזה. מי שרצה אני יכול להראות לזה, באמת סיפור מיוחד ומופלא. לכן אמרתי שזה קצת, הסיפור הזה לוקח אותנו קדימה קדימה בעומק הפסקה, אבל הוא גם מדגיש לנו, הוא מראה לנו דוגמה באמת לכמות זמן שדרושה בשביל להכין, אפילו דברים שהם בגדר שכל חיצוני, שצריך להשקיע בהם שעות על גבי שעות. אבל הרווחנו רווח עצום, שוודאי יועיל לנו להבין את המשך הדברים של הרב כאן. כן, כן.
קשר לזה, הסיפור על הרב, נביא דוגמה, אני למדתי, התחלתי פה, התחלתי ללמוד מסילת ישרים, אז למדתי עם חברות, וכל פעם שנותן איזושהי מידה, בעיקר, כל הזמן ניסיתי להשליך את זה למשהו שאני מכיר בעבר. הוא אמר לי שזה טעות, צריך להבין את מה שהוא אומר, מה שרמחל אומר, לא כל הזמן נסתה שאיך את זה, זה בצדה, כאילו.
אבל זה לא עומד בסתירה מה שאמרנו. אתה אומר שהניסיון להשליך את זה על עצמי, על העולם הפנימי שלי, זה הפרעה ללימוד הדברים עצמם. אז בעצם זה סותר עם מה שאמרנו כעת, שצריכים לקחת את הלימוד, אנחנו אומרים שצריכים לקחת את הלימוד פנימה, ולתת ללב להרגיש את זה. והוא אומר שצריכים קודם כל לראות מה כתוב. טוב, השאלה מתי צריך לעשות את הטרנספורמציה, את המעבר הזה, משכל ללב, כן?
כן?
כן, אבל יש בכל אופן חשיבות גדולה לשלב הלימודי. כבר דיברנו על זה, נדמה לי, כמה פעמים הזכרנו, אם כי לא למדנו את הפסקה עדיין במקומה, אנחנו נגיע אליה בעמוד כף, שבזמן הלימוד עצמו חשוב מאוד לתת דגש מיוחד ללימוד לשם לימוד. ללמוד את המושגים כפי שהם בצורתם השכלית. רק אחרי זה, את המושגים האלה, אחרי שהוגדרו יפה, רק אחרי זה יש מקום לדיאלוג עם הלב. אבל אם אנחנו נערב את הלב, כן, בזמן הלימוד, יש חשש גדול שמה שיעלה מליבנו זה כל מיני הרגשות נמוכות, והם יחמסו את העומק הלימודי השכלי. לכן קודם צריכים שהעומק הלימודי יגמור את שלו, רק אחרי זה להתחיל, כן, להקיש על דלתי הלב. כן? ואז גם יופיעו מתוך הלב, לקראת השכל, יופיעו רגשות נמוכים, הם כבר עכשיו נמצאים במצב נשלט, ולא במצב שליט. הם לא שולטים על השכל, השכל שולט בהם, כי השכל גמר את הגדרתו. ואם אנחנו מניחים להרגשות האלה להתערב במהלך לימוד, יוצאים דברים מאוד בעייתיים. מאוד בעייתיים. הרגש הזה יכול פשוט לאנוס את הלימוד, את השכל, ועל ידי זה לגרום להבנות קטנוניות, מה שנקרא גסי השכל, או החסידים השוטים, שזה בדיוק הסיבה שהם הסתערו על הלימוד עם הרגשות הנמוכים שלהם, למרות שהרגשות האלה ביסודם שייכות ליראת שמיים, אבל זה רגשות שלא טופלו ולא גובשו ולא עוצבו על ידי השכל של תורה. לכן במפגש עם הכתוב, הרגשות האלו ידם על העליונה, ואז לא מבינים מה כתוב בספר. משפילים את הכתוב. זה שליטה, זה שליטה. זה שליטה. כן? זה מאוד חשוב. לכן ב-48 דרכים התורה נקנית. שמיעת האוזן, פלפול לתלמידים, כן? עריכת שפתיים, שכל אלה זה פעולות שכליות. פעולות שכליות. חזרה והתמדה, כמו שאומר במסיעת ישרים. אלו פעולות שעניינם זה לרכוש את הנלמד בצורה השכלית. צריכים להשתדל לעשות את ההבדלה הזו. עכשיו, לא, הרב לא אומר שאין מקום לרגש בלימוד. אבל הרגש הוא עד הסטנדר. ברגע שניגשים לסטנדר, יושבים, עכשיו צריך רגיעה, לקחת אוויר עמוק עמוק, להרגיע את כל שערת הנפש, ולהיות כלי של קבלה. כי אם אתה לא לוקח את האוויר עמוק, אז בתוך הנפש ממשיכה פעילות אנרגטית מאוד. חום הגוף הוא גבוה מדי. האש של ההבאה, של ה... כל הנפש היא פעילה מאוד, כן? מאוד פעילה. כל הזמן זזים שם דברים. אם אתה לא מגיע ללימוד ולוקח את האוויר עמוק עמוק ומרגיע, אתה מגיע למצב של רגיעה. אם הדופש שלך יותר מדי רועש, לא טוב. זה חודר לתוך הלימוד. זה משפיל אותו. אין אפשרות לתורה אחרי זה להשפיע עליך ולהרים אותך גבוה גבוה למקום שלה. אז פה צריך מיומנות של שליטה והבדלה. מה לעשות? אבל לא לדכא את הרגש. שוב, אני חוזר, סליחה שאני חוזר זה פעם שנייה, אבל לא לדכא את הרגש. אלא רק את האש הקטנה של הרגש, שהיא מאפשרת לי להגיע ללימוד. כן, ודאי, אני אראה שמיים ברגש. כמה אני רוצה ללמוד את תורתו. אבל עד לשם. עד לספר. בסדר. כרגע, היועצת שתשב בצד, עשתה את שלה. עכשיו, עם כל הכבוד, היא מוסרת השרביט לשכל, מתחילה פעולה אחרת. עכשיו, אין בעיה עם ריתחא דאורייתא. כאשר הרתיחה היא באה מכוח של פעולה שכלית, למשל. כן? שאתה לומד. אני לא מבין מה כתוב כאן. לא מבין... כאשר השכל הוא זה שנוקש על הסטנדר, זה בסדר. זה לא משהו רגשי נמוך. אדרבה. זה ריתחא דאורייתא. זה שייך לחוקי השכל שרוצה להבין. וכיוון שהוא מתקשה בדבר, הוא דופק על השולחן. אבל אם הדפיקה על השולחן באה מכיוון הרגש הנמוך, אתה עוד יכול חס ושלום לפגוע בכבודו של הבאי. בכבודו של רבא. עם הרגש הנמוך, כן? אבל אם הריתחא דאורייתא, אתה לא תפגע בכבודו של רבא. כן? הדפיקה על שולחן תבוא מכוח השכל שרוצה להבין, והוא יודע שקשה לו להבין כאן משהו. ולכן הוא, כן? אז יש הבדל. מי דופק על השולחן? יש הבדל גדול. אגב, זו אחת הסיבות גם שיש כאלה שמתנגדים. כן? אני משאיר את הדיאלוג הזה, או את הוויכוח הזה, את הפולמוס הזה לגדולי עולם, זה לא ענייננו, אני חייב לומר. יכולים להקשיב בענווה כמובן, לוויכוח שמתנהל, כן? כמובן לא מעל גלי הרדיו ולא ברשות הרבים, אבל מי שיודע איפה הוויכוח הזה מתנהל, אז יודע לאן להגיע. הוויכוח הזה, הוויכוח של תורה, לגבי ההתבודדות למשל, ההתבודדות שזה דבר מאוד מאוד יקר, שקשה לתאר את האדם הישראלי, בכלל מתקדם בעבודת השם, מבלי שהוא מפרש שיחתו לפני השם. התבודדות זה דבר קדוש מאוד, ההתבודדות, דבר גדול. כל רבי נחמן מלא בזה, כל בעקבותיו, רבי נתן וכל תלמידיו, תלמידי תלמידיהם, כן? כלל גדול. והנה, בכל זאת אנחנו רואים כאילו ש... לא קל להם הסיפור של ההתבודדות, לפחות... לפי האופן שבו זה בא לידי ביטוי, על ידי, כן, על ידי המון העם. יש כאלה שאומרים שזה דבר נפלא, וכל עוד יהודי מבטא את מה שיש בליבו, מפרש שיחתו לפני השם, לא משנה באיזה שפה, זה בסדר גמור. יש כאומרים לא. יש כאלה שאומרים שמכיוון שהדברים מובעים מצד הרגש הספונטני, המצוקות, הצרות של האדם, יש פעמים שהוא מדבר לריבונו של עולם כמו שהוא מדבר לאבא שלו בבית. אבא תן את המפתחות, אבא תפסיק בלבל לי את המוח. אז בשפה קצת שונה, אבל זה בא מאותו מקור ומוקד רגשי של איסורים, של סבל, של קושי גדול. ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? לא טוב. יש אומרים ככה. עכשיו אני לא יודע מה יש בליבו של אותו פלוני שעושה ככה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני לא יודע. זה עניין שלא עם ריבונו של עולם. ויש כאלה שיגידו שגם אם דבריו מובעים באופן של, כן, טרוניה כלפי ריבונו של עולם. לא, די ריבונו. זה גם בסדר. אין מוכיחים אדם בשעת כעסו. אין אדם נתפס בשעת כעסו, בשעת מרורתו. ואני מרת נפש, כמו שנאמר, לגבי חנה. יש כאלה אומרים ככה. יש כאלה אומרים לא. יש כאלה אומרים שצורת השיח הזו היא מחבלת ביראת השמיים של האדם. אמרתי לכם, ויכוח או לא, אני לא שייך לוויכוח הזה. לא שייך. מי שרוצה לרדת לעומק העניין, לשמוע את הדעות בצורה מסודרת, לפחות את הצד המסייג, המבקר והשולל את השיח החופשי. כן. שישאל את הרב צוקרמן, יגיד לו. כן, אולי יש עוד כמה שדיברו על זה. הוא לפחות גילה את דעתו. כן, במהלך שיעור או שיעורים שביר, הוא גילה את דעתו בעניין הזה. אבל צריכים לרדת לעומק העניין ולשאול אותו שאלות, למה הוא מתכוון. כן, באמת למה הוא מתכוון. אבל אפשר להבין. אפשר להבין, לפי מה שאמרנו. אפשר להבין את זה. צריך זהירות. כי האלוקים הוא בשמיים ואתה בארץ. על כן יהיו דבריך מועטים. צריך להיזהר. להיזהר. לא דבר פשוט. כן.
אם אני
תחושה
שלא הבנתי, או לא
עולה
לי שאלה,
זה הבנתי. בעיקר בגנית למוסר. לא בהכרח. שאלה אם השכל שלך בכלל פעיל. מצב של ריתך דאורייתא, מצב של שכל שהוא עושה ככה, גורם לכף היד להתכווץ, זה מצב של שכל בריא. מצב של שכל שחוקר וחותר, אי אפשר שלא יהיה מצב כזה. שכל שהוא על מי מנוחות, זה לא בריא. זה לא סימן טוב. שכל שהוא על מי מנוחות כזה, הכל פשוט כזה, שהדברים ככה נוגעים בקליפת המוח החיצונית, זה לא בדיוק המצב הבריא ללימוד תורה, לעסק התורה אני מתכוון. זה לא מצב בריא. לא. אלא אם כן, אדם, אני יודע, מראש הוא כבר מחליט שכרגע הוא רק רוצה את המפגש הראשוני עם הנלמד. אז הוא יכול לשבת בחיבוק ידיים ו... להקשיב קצת, זה נוגע לו פה בקליפת המוח, יוצר איזושהי ריאקציה חשמלית ועניין וסקרנות, ואז הוא נכנס לשלב הבא. אבל בשלב הבא הוא כבר חייב לפגוש. כבר הוא חייב לפגוש. כן? את הקושי. ופה השכל צריך להתחיל ללבוש צורה של אש יותר. דרך כן. בשלב הזה כבר. כן? זה לא אומר שלא הבנת. אם קושי זה אומר שהקליטה היא קליטה ראשונית בלבד, מה שנקרא טפח של פני המחרשה. אז כמו שאתה חורש שדה עם האצבע הזו, אתה עושה ככה. אבל זה עדיין לא מספיק כדי לזרוע שם. אבל זה גם התחלה טובה. מה רע בזה? עשית ככה. זה נקרא טפח של פני המחרשה. ואם אתה עושה עם שני אצבעות, אז אתה כבר חורש יותר. אם אתה עושה עם כל כף היד, אתה חורש יותר.
אין?
כל אחד לפי כוחו. אבל אדם לפי מדרגתו צריך להרגיש שהוא נמצא במצב של עמל. זה לא משנה. יכול להיות האדם הכי בור ועם הארץ. לפי כוחו ולפי מדרגתו, הוא צריך להרגיש שהוא נמצא במצב של עמל. אין אדם שפטור מעמל. כמו שאמרנו, אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד. לא כתוב כמה עמל. אבל כל אחד לפי מדרגתו צריך להיות שרוי במצב של עמל. אתה צריך לוודא שאכן אתה עושה פעולה, שהיא מעמידה את כוחותיך במבחן. היא מאלצת אותך לעשות מאמץ מיוחד. כן? אתה עושה התעמלות נגיד. אתה עושה תרגיל, כן? 5 עליות מתח. זה קל לך, אבל אתה חוזר משום מה, במשך חודשים על 5 עליות. תוסיף עלייה נוספת. תעשה 6 כבר סוף סוף. אתה מפחד להעמיד את הגוף במבחן. יהיה לך קשה. יתברר שעדיין גופך לא עוצב ליכולת של 6 עליות מטר. אז מה? לך על זה. מה אתה מפחד? אתה יודע מה? מבחינה נפשית ושכלית. אתה צריך לראות באיזה מצב. אתה לא יכול ללמוד כל הזמן באותה הצורה. שוב לחזור על פרשת השבוע באותו אופן עם רשי. הגיע הזמן כבר להבין קצת יותר ברשי. תפתח שי למורה. תראה איך הוא מבין את דברי רשי. אולי לא כפי שהבנת במשך 10 שנים האחרונות. אתה צריך להתאמץ, צריך להיפתח להבנת חדשות. צריך להעמיד את הנפש שלך בפני מבחן של עיבור. כן? כן? שמתעבר במשהו חדש. הבנה חדשה, שכל חדש, מידה חדשה, רצון חדש. אבל אי אפשר להפתיר כשתקד, לעשות את הדברים אותו הדבר, לדאוג לכך שאף פעם אני לא אעשה יותר מה שרציתי, אני יש לי את הנורמה שלי, נגמר הסיפור, זה נקרא צדיק גמור. הוא צדיק גמור, כן? הוא גמר, זהו. הוא באמת צדיק, אבל הוא גמור. הוא באמת, הוא קם כל בוקר לוותיקין, חוק ולא יעבור, אבל אין שום חידוש בקימה. אין שום חידוש. בקימה עצמה צריך לחדש. אפילו בקימה עצמה, נכון. אף על פי שהמסגרת החיצונית של הקימה היא כבר ביד שלך. אתה כבר קם בוותיקין כבר שנים. אבל יש לחדש בעצם הפעולה עצמה. לחדש מימד עומק בקימה עצמה. אני לא יודע בדיוק מה אולי, אני לא יודע. לא יודע, צריך לחשוב מה יכול לחדש שם באותה קימה. אבל אם אתה ממשיך באותו נורמה נפלאה, ואתה מתנחם בזה שאתה ראש לשואלים, וביחס אליך כולם זה קליפת השום, מי קם לוותיקין בכלל? את מי אפשר לראות שם שם את היד על הכותל בשעה 5 בבוקר? רק אותי, רק אני, מסתכל מסביב, כל צדיקי ירושלים במיטה ואני פה. אז ודאי שאפשר לשמוח. אפשר לחשוב שבכלל אין לי מה לשנות. אבל לא דנים אותך ביחס לצדיקי ירושלים, דנים אותך ביחס לעצמך. אם אתה הגעת למצב שבחמש בבוקר אתה כבר שם את היד על הכותל, ידונו אותך לפי, מה זה ידון אותך? נשמתך תדון אותך, היא כבר דנה אותך, שלכל שאתה לא שם לב, שאתה לא מקשיב, אבל היא כבר דנה אותך בהתאם ליכולות שלך, בדרך שהאדם הולך, מוליכים אותו. זה הכוונה, וזה לא משנה אם זה עם הארץ הצדיק. אדם הכי פשוט צריך למצוא במה הוא יכול להתאמץ בדרך שלו יותר. כן, צריך לשים לב לנקודה הזו. יש אומרים שזה היה חידוש ליצחק אבינו, למה כתוב אלוקי יצחק? שיצחק אבינו חידש גוון באמונה, אף בשביל גדל ביתו של אברהם, ולכאורה הוא קיבל את הכל מן המוכן. החידוש היה שלמרות שהוא קיבל את הכל מן המוכן, הוא הצליח להתעלות מעל הרגל ולחדש חידוש. כמה זה קשה לחדש חידוש, תחשבו על זה. והרגלים זה דבר מאוד קשה, שלופת את האדם הרגל, הרגל שלילי, וגם הרגל חיובי. פעם שבה דיברנו על הרגלים, דיברנו על הרגלים שליליים בעיקר, אפילו הרגל חיובי. אתם יודעים כמה קשה לפרוץ הרגל חיובי, וללכת באותו הרגל עוד סנטימטר למעלה? תסתכלו באליפויות העולם, זו דוגמה נהדרת לראות את זה. באליפויות העולם, מדי 4 שנים, אז מצפים לקופץ לגובה שישבור את השיא העולמי בחצי סנטימטר. חצי זה. כמה הוא עובד כדי לשבור את השיא העולמי בחצי סנטימטר? 4 שנים. זה 4 שנים קשות, קשות. בכל רחבי העולם קופצים לגובה. משדרגים את היכולות שלהם יום ולילה במשטר אימונים נוראים כדי להגיע לחצי סנטימטר מעל השיא סנטימטר. יש סיריות שנייה בריצות קצרות 100 מטר, אני לא יודע אם יש 60 מטר באולימפיאדה היום. יש 60 מטר? אין 60 מטר אני חושב, פעם בזמננו זה היה 60 מטר, ל-100 מטר לשבור את השיא עולמי בעשירית השנייה בשחייה? טוב, שחייה זה יותר, זה הולך שם על 10 שניות ויותר אפילו, אבל בדברים האלו של ריצות לצווח קצר עשירית השנייה, 4 שנים. כמה קשה לפרוץ הרגל? אתה פשוט לא יאמן. כמה שנים לקח לעבור מכלים, כלי חרס, כן? שהיו מחסנים פעם לפני הרבה שנים, 4,000 שנה, היו מחסנים יין בכלי חרס, היה מין בקבוקים כאלו, בצורת חרות, כן? קראו לו, אמפורות קראו לזה. כמה שנים לקח לעבור מחרס לזכוכית, אתם יודעים? כמה שנים לקח, אתם חושבים? מחרס לזכוכית. לייצור הסופי של הזכוכית. אני לא דבר כרגע לתהליכים, וכו' וכו' וכו'. כמה שנים אתם חושבים? אתה אמרת 50 שנה. אתה כמו רבי ירוחם ממיר. הלאה, הלאה. אז אני רואה שלא למדתם את זה. 4,000 שנה. תבדוק, תראה. 4,000 שנה מבקבוקי החרס לזכוכית המוכרת לנו. היו שלבי ביניים של חול יותר מנופה, יותר זך, יותר... הזכוכית המוכרת לנו, 4,000 שנה. זה פשוט לא יאמן. מה זה? חתרות... קודם כתאי. 4,000 שנה אלו בעצם שואלים למה הם נצרכו. קודם כל, היה תקופה שהיו שמחים בחידוש של כלי החרס. זה היה בסדר, זה היה חידוש עצום ביחס למצב שקדם, שלא היה בכלל במה לחסן את זה. כן? ודאי. קודם כל יש כלי חרס. נהנים מהחידוש. הנפש מתרגלת, מתחילים לראות את החסרונות לאט לאט תוך כדי השימוש, מתחילים לראות את החסרונות, והמוח מתחיל לחשוב, רגע, איך משפרים? זה לוקח זמן, כל דבר כזה לוקח זמן, נכון? אחרי זה שואלים איך משפרים, אז מתחילים לחפש את החומר בטבע, ואז יודעים שבעצם זה משהו שקרוב לחרס, אחרי זה גם איזשהו כל מיני גרגירים, אם נצליח לעשות איזו פעולה כימית, שהיא תצליח למצוא מתוך החרס את מרכיבי הזכוכית, הקוורץ, נעשה איזו אנליזה וכו', עד שיעשו אנליזה, לא יודעים איך לעשות אנליזה בכלל. עכשיו צריך להמציא מכשיר שעושה פירוק חומרים. כל זה לוקח 4,000 שנה עד שהגיעו לזכוכית המגדלת לנו. עכשיו אני לא... די, די. אז נכון, בשנת 600 נפתחו מעיינות החוכמה, ואז החידושים התחילו באמת לרוץ בקצב מסחרר. זה נכון. אבל בסך הכל, אני צריך לראות דוגמאות, כן? לפעמים, באמת דוגמה קיצונית מאוד, הדוגמה שהבאנו ביחס לזה. אבל זה לוקח זמן, קשה לשנות. קשה לאדם לפרוץ את הרגלים, אפילו הרגלים החיוביים שלו, כן.
דיברנו על חשיבות השכל, המרכזיות שלו בזמן הלימוד, שלא יפריע הרגע לאותה עבודה השכלית שצריך לעשות פה בזמן הלימוד. אפילו שהלימוד הוא לימוד של מוסר, עדיין אני צריך להיות מפוקד. השאלה שלי, בזמן התפילה, זה לא
ממש
של הרגש עכשיו להיות פה.
זה כן. אבל זה הרגש שכבר הופרע על ידי השכל. זאת אומרת, אתה למדת לפני כן תורה. מה? מה זה?
הרגש, אבל ממש הרגש, לא, נכון, אתה מתפעל כן ברגש, אבל זה בהסתייגות. אתה אומר כל דבר,
הגישה מסתייגת
בתפילה, שדיברנו קודם.
לא, זה משהו אחר, זה לא תפילה. זה התבודדות, זה משהו אחר לחלוטין. זה הבעיה רגשית נטו. התפילה שאנחנו מדברים עליה, התפילה...
אז רבה, ירד יותר, כאילו פה, זה הזמן במה שלו, אז למה...
אמרתי, אכן אמרתי, הזמן במה שלך, אתה צריך לדעת איך להביע את הכאבים שלך. אתה צריך לדעת בפני מי אתה מביע את הכאבים שלך, ואיך להביע את זה בפני.
הרגש מתעדם עם מסכת.
לא כל דבר מותר להגיד לאבא. לא כל דבר מותר להגיד לאבא. לא כל דבר. גם צריך לנהוג בכיבוד הורים, נכון? גם שיש לך בעיה או קושי, ואתה פונה לאבא ביולוגי שלך, אתה צריך להיזהר מאוד. מותר לך להביע את תמצית הכאב, את תמצית הכאב והלבושים של הכאב, מותר גם להביע את הלבושים של הכאב, הנחה, ויאנחו ישראל מן העבודה. אבל לא שמענו, ויאנחו ישראל מן העבודה, ויקטרו ויאמרו, אלוקים, איפה אתה בכלל? לא, לא שמענו. ויאנחו מן העבודה. ויאנחו. מותר להביע את הכאב בלבושים השונים שלו, אבל צריך להיזהר, כשמביעים אותו כלפי מי שממנו אנחנו מצפים את
הישוב.
בסדר, תמיד איך אתה מדבר לחבר? מה, אתה מבזה אותו? אתה מבזה אותו? אתה מקנטר אותו? אתה בא אליו בטענות והאשמות? איך מדברים לחבר? בסדר. איך צריך לדבר לחבר? לא יודע, לא צריך, איך מדברים לחבר? אולי אני לא יודע, אפשר להביא דוגמה כך טובה, כי אין מערכות יחסים שיש באופן כללי בין, אבל לצערי, זה לא תמיד דוגמאות טובות, אפשר להביא דוגמה טובה לתקשורת בין אנשים, אפילו בין חברים, וגם אפשר להביא היום דוגמאות אפילו עם בנים והורים, כן, אם אנחנו נבוא ונאמר איך בן מדבר להוריו, אז דוגמאות שנביא, הן דוגמאות שחז ושלום, הן לא הדוגמאות המתאימות, כן, לצורת תקשורת תקינה, כן.
אבל איך אתה מדבר איתו?
אתה יודע, אבל איך, מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לה? סתום את הפה ותקשיב לי עכשיו, מה אתה אומר לה? ארבה, מתוך שאתה אוהב אותה מאוד, ואתה יודע שהוא איש נאמן ורגיש, אתה שופך את כאבך לפניו, אבל נזהר מאוד בכבודו, ארבה. מפאת כבודו אתה שופך את כאבך לפניו. ביטוי הכאב כלפיו הוא דווקא מרומם אותו. חשיבותו בעיניך. אבל אם אתה, כן, אם אתה, כמו שכתוב באורחות צדיקים, כן, צעקתו או תפילתו של הגאוותן אינה נשמעת. צועק ואינו נענה. למה הוא צועק ואינו נענה? כי איך הגאוותן צועק לריבונו של עולם? זה כבר ברור איך הוא צועק, איך נראה תפילתו. מגיע לי. אז הוא לא נענה. אתה נמצא מול הדלפק של הפקיד שם, בבנק הלאומי. אתה נמצא בביטוח הלאומי, כן? אתה מגיע לפקיד. איך אתה אומר לו? איפה הכסף שלי? מה, הוא חייב לך משהו? הוא חייב לך משהו? מה הוא חייב לך? תפעל לפי הכללים, תעמוד בתור, בוקר טוב, שלום אדוני הפקיד, תציג לפניו את הניירות, מה שנראה לך שמגיע לך, הוא יעיין, אם מגיע לך, תקבל. אבל להפוך שולחן? לערוך שולחן, לא להפוך שולחן. אתה מבין? זה בעיה הדבר הזה. הפיכת השולחן היא לפעמים באה לידי ביטוי בניואנסים מאוד דקים, שיש בהם טרוניה. טרוניה כלפי השם יתברך. זה הדבר המסוכן.
יש לנו אינדיקציה פליט. אם אדם בזמן שהוא למד, השתמש בשכל, בידי נציח לו, והוא תקין ביחסים החברתיים שלו עם הסובב אותו, עם חבריו, עם אבותיו, עם משפחתו. אדם כזה הוא לכאורה...
בטח! ואז הוא מגיע למדרגה שקוראה בלשון הפסוק, תחנונים ידבר רש. תחנונים ידבר רש. כן? כלומר, מבחינה רגשית אני מרגיש חסרון ועוני גדול, זה נקרא רש. רש זה אני. אני מרגיש עוני, עוני בחוכמה, עוני במידות, עוני בבריאות. אבל עכשיו אני מדבר תחנונים. מה זה תחנונים? מה זה תחנונים? ריבונו של עולם, אני מבקש שתגלה חסדך כלפיי. לא מגיע לי כלום. אני רק מביע את החסרון שלי. אני לא מודאג, כי אתה בעל חסד עצום. ודאי שאתה רוצה להיטיב לי. אבל ריבונו של עולם רוצה שנגיע להבנה או להרגשת היסוד של הרשות הזו. הרגשת הרשות הזו היא מצב היסוד האידיאלי לעבודת השם. אדם צריך לדעת את מקומו. מה קורה שאדם לא יודע את מקומו? מה? הוא לא צריך את ריבונו של עולם. הוא פותר לעצמו את הבעיות, הוא יודע למה נברא העולם, הוא יודע מה טוב ומה רע. מי צריך אותך בכלל? נתת תורה? אנחנו מוכלים על הטובה הזו. תשאיר את התורה בשבילך, ריבונו של עולם. אנחנו חכמים, אנחנו לא חסרים. אנחנו יודעים לפתור את הבעיות בעצמנו לעצמנו. זה בעיה. אין רשות. שאין רשות, יש רשות. אתה מבין? אז אדם סוטה מהשם יתברך. הוא לא זקוק. דעת ערכיך לא חפצנו. נסתרה דרכנו מן השם. מתחיל להתפתח מהלך תרבותי של אני ואפסי עוד. שאדם נסה לפתור לעצמו את הבעיות בעצמו. רק אמרו חזל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ואדם חבוש ואסור למגבלות שלו, ואין לו שום סיכוי להיחלץ מהם. ואין לו את הנקודה הארכימדית, האטרונומית, שהיא מחוץ למציאות המוגבלת שלו, שתרומם אותו. זה המשמעות של תחנונים לדבר רעש. שאתה מבין שאתה רעש, מצד האמת, למרות כל מה שיש לך. יש לך דברים נפלאים. יש לך בית יפה, מכונית פאר, יש לך אפילו מקצוע נהדר, ואתה אפילו יודע את כל השעס בעל פה. אתה עדיין כאפס וכעין לעומת החסרונות שיש לך. כל מה שעסקת ולמדת, זה כאפס וכעין לעומת מה שחסר לך עדיין. ומצד החסרון שאתה צריך להרגיש אותו, למרות שאתה יודע את כל השעס. כל מי שהוא כנה עם עצמו, הוא יודע את החסרונות שלו באמת. מי שמעמיד פנים ומשקר את עצמו ואת הבריאות, הוא מנסה ליצור את הרושם כאילו, אם יש לו מכונית יפה, עכשיו כולם צריכים לראות אותו כשלם. כן? אם יש לו בית ויש לו מקצוע, אם בכלל הוא ראש ממשלה, אז בכלל הוא לא זקוק לאף אחד. אין לו אלוקים בכלל. לא סתם התורה אמרה שדווקא מלך הוא צריך שתי ספרי תורות. כי מלך הוא חווה את הרגשת השלמות האנושית היותר עליונה. הסמכותיות האדירה שיש לו, מלך פורץ לו גדר, הוא דווקא במצב המסוכן ביותר לשכוח את החסרון העמוק והאדיר שיש לו, למרות אותו מלך. הרי סוף סוף, מאין באת? מטיפס רוחה. ולאן אתה הולך? למקום רימה ותולעה. די בשתי החסרונות האלו. די בשתי החסרונות. כדי לנעוץ לך את המחט בתוך הבלון של שלמות שאתה מצוי בתוכה. ראינו מלאכים שניסו להשתחרר מיראת אלוקים, מה קרה להם בסופו של דבר? לא לחינם התורה, אם כן, מצווה על מלך דווקא להתהלך עם שתי ספרי תורה. ספר אחד שחייב בו כל יהודי ויהודי, כן? כתבו לכם את השירה הזו. וספר שני ששם בחיקו, הוא קושר את זה כאן בזרוע. ספר קטן, ספר תורה קטן, כתוב על קלף, קטן, שם את זה פה, יוצא איתו, נכנס אימו, מייסב אימו, למען ילמד ליראה את השם אלוקיו. זה ספר תורה מיוחד של מלך, שמשפיל את הגאווה המלכותית. להזכיר לו, מי בא לבית? מי מינה אותו כמלך? יד מלאכים ושרים ביד השם. למען מי הוא עובד? איזה עם הוא עובד? כן? את מי הוא משרת? זה המגמה שהוא צריך לברר אותה. אז כל עוד לא מגיעים לדבר הזה. אם אתה, אם כן, למדת תורה והגעת למסקנה הזו שתרש, עכשיו אתה יכול לדבר בכיף לקדוש ברוך הוא. תחנונים ידבר, ושימו לב מה כתוב, ידבר, לא יומר. למה כתוב ידבר רש? למה לא כתוב, כן, תחנונים יומר רש? למה כתוב ידבר? מה ההבדל בין אמירה לבין דיבור? בדיוק. אם אתה מרגיש רש, אתה יכול לדבר לריבונו של עולם גם קשה. ויפלל פנחס, שדיבר פלילים עם הקדוש ברוך הוא. פלילים, עסק בפלילים עם הקדוש ברוך הוא, דיבורים קשים מאוד, מתוך עומק של כבוד. שופט כל הארץ לא יעשה משפט, אומר אברהם אבינו. כל אחד מאיתנו יכול היה לחשוב שאמירה כזו היא חצופה מעין כמותה, אבל שליבו של אברהם אומר את האמירה הזו, היא רכה, למרות שבחיצוניותה היא קשה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אפשר היה לחשוב שזה הטלת ספק בישרו, בצדקו של הקדוש ברוך הוא, אבל שזה יוצא מאברהם אבינו, זה דברי מתיקה. למרות הסגנון החיצוני. וזה נקרא ידבר. תחנונים ידבר ראש. אני צריך להגיע למדרגה הזו. צריך להגיע למדרגה הזו. טוב, אנחנו בכל אופן, כל זה היה באמת סביב ההערה של חן הדב, שחילקנו בין חוכמת היראה לשאר החוכמות, כן? את אתה לא שמענו את תשובת הרב, אבל אנחנו הלכנו בכיוון, לא הכמותי, אלא האיכותי. למרות שמחנה משותף רחב ועצום יש בין כל החוכמות כולם, שלכולם יש סדרי לימודים חיצוניים שכתובים בספרים, ביראה, כנראה שאי אפשר להגיע לחוכמת היראה, במיוחד לא היראה שבלב, אלא אם כן, אנחנו מגלים את מימד החוכמה הזו לא רק בספרים, אלא בלבבות. אנחנו נראה את הדברים בהמשך. רק את הדפים אני מבקש חזרה.